אני רוצה להביא היום, חלקם מוכרים וחלקם אני בטוח שלא, אז זה איזושהי תפיסה כוללת של הרמב״ם, שבאמת אתם תראו גם בפנים לפי הכותרות, 1, 2, 3, זה באמת מלוקט מכל מיני דברים שהרמב״ם כתב, גם מהמורה נבוכים, גם עם המשנה תורה, גם מהשוטים שלו שהוא כתב, שלו תשובות, באמת זה ייתן לנו איזושהי... איזושהי השקפה כוללת של הרמב״ם על שתי התרבויות הגדולות שאנחנו מתמודדים איתם, וביתר סעט, כאילו, אני לא יודע אם אפשר להגיד ביתר סעט, עכשיו אנחנו מרגישים את זה שוב בחודשים האחרונים, בצורה טרגית, בצורה קשה, אבל בוא נגיד לפני 70 שנה לא היה יותר טוב, כן? כלומר, קשה לחשוב על איזושהי תקופה שבאמת היה יותר הרמוני. אני תמיד אומר לסטודנטים שבמשך כל ההיסטוריה תמיד משהו חורק בינינו לבין אומות העולם. זה לא משהו, לא, זה לא הרמוני. זה לא הרמוני. מתי יהיה הרמוני? באחרית הימים יהיה הרמוני, הכבש והזאב, ואז יהיה הרמוני, אבל בדרך משהו שם חורק כל הזמן, זה קשה לנו, קשה לנו גורלית, קשה לנו גם שקפתית, אנחנו היינו רוצים להיות יותר אהודים, וזה לא עובד, והדברים של הרמב״ם, אני אולי אקדים איזושהי אמירה שהרב קוק אמר על הרמב״ם, ואנחנו כולנו, ככה, אני מניח שכולנו מכירים את הרב קוק באיזושהי צורה של הכרה, והיכרות שיש לנו איתו, והוא כידוע, הוא היה יותר מקושר, אם כבר מדברים על הגות יהודית, אז הרב קוק היה יותר חותם, בוא נגיד, על הגותו של רבי יהודה הלוי. נכון? הם רואים כאן שני זרמים באמת שמייצגים, שני זרמים מתחרים במידה מסוימת, של ההגות היהודית בימי הביניים, אז אנחנו כולנו מכירים את הרב קוק, אז זה אם כבר זה הרבי יהודה הלוי. אבל יש לו שבחים מאוד גדולים גם לרמב״ם, בקטע, באיזשהו הקשר אחר, ושם הוא אומר, הרמב״ם כתב דברים לפני כמה זה היום? כבר 800 שנה, הרמב״ם כתב דברים שאנחנו רק היום מבינים אותם. ואנחנו צריכים להחזיק, כך הוא ממש מתבטא, להחזיק טובה לרמב״ם, שאנחנו עכשיו קוראים את הדברים שלו, ועכשיו אנחנו מבינים בכלל מה שאנשים במשך הדורות, הייתה ביקורת על הרמב״ם, לא הבינו מה הוא כותב, כן? ופתאום אנחנו מבינים מה הוא כותב, אז זה גם, אני חושב שבעניין הזה אנחנו נמצא כאן דברים שאנחנו נגלה אותם, במציאות שלנו, ולכן בחרתי בנושא הזה, כי הוא נושא אקטואלי. חילקתי את זה כפי שאתם רואים, נתתי תת כותרות, אז הנושא, ואני שיטה היא שאני אקריא את הדברים, ואז אנחנו, אני גם אעצור באמצע, כדי לחדד נקודות. אנחנו מכירים מקום מספר אחד, אני מתייחס אליו עכשיו, אנחנו מכירים את התפיסה שקיימת בלועזית, קוראים לזה, בטח שמעתם על זה, the biblical religions, the great biblical religions, כן? כלומר, יש דבר כזה, דתות המקרא, ותמיד כוללים שם ביחד את הנצרות ואת האסלאם, אנחנו בתור מקור, וזה מאוד מוצדק, כי אובייקטיבית זה מוצדק, כי הנצרות היא באמת לקחה את את התנך שלנו as is, ממש as is, רק טיפ טיפה הם עשו אחר סידור היסטורי בתנך. זה לא לפי חמישה חומשי תורה כמובן לפי הסדר שלנו וגם יהושע, אבל אחר כך עם הנביאים זה כבר נהיה קצת אחרת אצלם, זה נהיה לפי הסדר ההיסטורי, אצלנו זה לא לפי הסדר ההיסטורי, לא לפי כן, אז הם לקחו את זה בצורה קצת אחרת, אבל כל התנך שם, בברית הישנה, הרי אם אנחנו מסתכלים על הביבליה הנוצרית, the holy scriptures, כן? אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז מבחינת הכמות, אז זה בערך, כן, הטקסט שלנו, וזה התוספת שלהם בברית החדשה, מבחינת הכמות. כלומר, הרוב הביבליה זה ה-Old Testament, זה הנוצרים. אצל המוסלמים זה קצת יותר מורכב, אני אחזור לזה יותר מאוחר. הם לקחו בפינצטה, יש להם סיפור בריאת העולם, ויש לנו, יש להם סיפור אברהים, והיו לו שני בנים לאברהים, אסמאעיל ו... 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 כן, ויעקב, סליחה, ליצחק, כן, ישראל יצחק, והם מפתחים את זה בכיוון שלהם, לפעמים הסיפור, יש להם גם יציאת מצרים בקוראן, יש להם, אין להם הכל, אבל יש להם הרבה. הם לקחו מהתנך שלנו, הם כמובן לא אומרים את זה ככה, הם לא אומרים את זה ככה, תכף נראה איך הם אומרים את זה, ולכן יש כאן, בוודאי שיש לנו הרבה יותר משותף איתם מאשר עם הבודיסטים, שבכלל הם חוץ לעסק. כן, הם בתוך העסק. כלומר, מבחינה מסוימת, וזה אני גם אומר, היהודי שחי בתקופתו של הרמב״ם, הוא חי בעולם שהיה לו סט של ערכים, גם אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, הרי 95% של היהודים גרו או אצל הנוצרים, או אצל המוסלמים, כן, מי היה בהודו? אף אחד לא, או באירופה, או בצפון אפריקה, או שום מקום כזה, כן? אז הם חיו בעולם שזה לא היה עולם הרומאי, שהיהודים היו היחידים שידעו שנברא העולם. כן? זה העולם שהרבה מאוד קיבלו את ההשקפות הבסיסיות של היהדות, שהיו מקובלות על כולם. והנה זה מה שהרמב״ם אומר במקום מספר אחת. אין ספק, הרמב״ם הוא היושר האינטלקטואלי שלו, אנחנו תכף נראה את זה גם בהמשך, הוא מדהים. היושר האינטלקטואלי, מה שהוא רואה, הוא רואה. והוא אומר ככה, אין ספק שיש דברים משותפים לשלושתנו. כוונתי, זה כותב במורה נבוכים, כוונתי ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים, מה זה הדברים המשותפים? והם הטענה שהעולם מחודש. יש בריאה, יש מאין, מה שנקרא. אשר אם היא אמיתית, אמיתים הניסים וטענות אחרות. הניסים על פי התפיסה בימי הביניים, על פי הפילוסופיה בימיים, הם תלויים בבריאת העולם, כי אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא יש מאין, שזה גם, זה הרי גם נס. אין דבר כזה יש מאין, יש מאין זה נס. אז הוא יכול גם בהמשך לעשות כל מיני דברים. הניסים תלויים בזה.
למה
לא לשון ספק? שהעולם מחודש. לא, בהנחה, הרמב״ם תמיד מתחשב בכל הדעות הפילוסופיות. היות ושלושת הדתות אנחנו מניחים שהיא אמיתית, זה לא לשון ספק. זה אם אנחנו מניחים שהיא אמיתית, עכשיו יש עוד דבר שצריך תמיד לקחת בחשבון, זה תרגום. זה תרגום. לך תדע מה היה, אם האם הזה היה ביטוי של ספק בערבית, גם כן משותף, לא יכול להגיד לך, כן? תרגום מערבית, המורה נבוכים נכתב במקור בערבית, המקור הלך לאיבוד, במשך מאות שנים לא היה, היה רק רק התרגום של אבן תיבון, והוא התגלה אי שם במאה העשרינות שוב, יש לנו שוב המקור, ולכן יכלו לתרגם מחדש. היום יש הרבה תרגומים מחדש שמאוד ידידותיים, כי לך, זה לא לקחתי מאבן תיבון, זה לקחתי, נדמה לי שלקחתי את זה מתרגום של שוורץ, או מהרב קפח, תרגומים מודרניים יותר מדברים אליהם. על כל פנים, אז זה לא לשון ספק, בהנחה ש... אז זה הנחה משותפת לשלושת הדתות. לגבי שאר הדברים שניסו על עצמם שתי הדתות האלה להתעסק בהם כעסק אנשים ההם הנוצרים בעניין שילוש ועסק קצת כיתות מאלו הקלם, זה המוסלמים, הייתה להם כל פילוסופיה של הקלם, וקבעו כל מיני דברים מיוחדים לכל אחת משתי הדתות, בזה אין לנו זקוקים להם כלל ועיקר, כלל וכלל, כלומר יש דבר משותף ויש דברים שהם לא משותפים, אבל הבסיס המשותף הוא מספיק חזק על פי הרמב״ם כדי ליצור איזושהי השקפה משותפת על העולם, שהיא לא נמצאת במזרח הרחוק, ולא נמצאת אצל האינדיאנים, שנמצאת רק בשלושת הדתות, יש לזה איזשהו ערך. תכף נראה, כשהרמב"ם מדבר על ימות המשיח, זה הדברים יותר מוכרים שאנחנו מכירים, שהוא מסביר את הערך הזה. עכשיו אנחנו נעשה איזשהו מסע היסטורי, על פי הרמב"ם באיגרת תימן, איגרת מאוד מפורסמת, כידוע, יהדות תימן מעריצה את הרמב"ם, והמקור ההרצה הוא כנראה אותה איגרת תימן, שאפשר לומר שבאמצעותה הרמב"ם הציל את יהדות תימן. זה דברים שקשה מאוד, אני תמיד אומר עוד אמירה שאני אומר לסטודנטים, שההיסטוריה היהודית היא מלאת סיפורים שהרי פוטר ושר הטבעות קטן עלינו. זה לא מתחיל בכלל להשתוות, כלומר, יש בן אדם שקרא רמב"ם, הוא בחיים לא היה בתימן, שמו יצא לפניו, רוב הזמן גם לא היה לו איזושהי משרה רשמית. נכון שבמצרים הוא היה פעמיים רייס על יהוד, אבל הורידו אותו, היו שם אינטריגות, אנחנו חושבים רמב"ם, בטח כולם הריצו אותו, היו אינטריגות כמו היום, כן? הוריד אותו, והוא היה שוב אדם פרטי, ולא כל הזמן הוא היה לו משהו רשמי. הוא, מכוח האישיות שלו, כבר מגיל 20 המאוחרות שלו, עוד לפני גיל 30, הריצו לו מכתבים ורצו גלבות שעוד, יצא שמו לפניו. מלמטה, זה אורגני, הוא לא מונע על ידי מישהו, עד כדי כך שבשלט רחוק, בלי שיש לו שום משטרה ואין לו מישהו לשלוח לשם, הוא ידע לנווט את יהדות תימן בצורה כזאת, שהם למעשה ניצלו מסכנה של משיח שקר. זה מה שהרמב״ם, איגרת תימן היא ארוכה, הוא מתייחס לשמועה שפשטה בתימן, ושגם חכמי תימן שלחו לו איגרת, לגבי משיח שהגיע בתימן, והם לא ידעו מה לחשוב עליו, הוא היה כנראה אדמות קריזמטי, מאוד קריזמטי אותו בן אדם שאולי כן, לך תדע, אנחנו לא אומרים על כל אחד שהוא לא. מחכים למשיח, אז אחת מהאותנטיות של הציפייה למשיח, אחת מסממני האותנטיות היא שהוא יכול גם לבוא. לא יגיד כל אחד שזה לא הוא, זה לא... אז יהדות תימן הייתה שם, הגיע שם איזה בן אדם, שאולי צמח מתוכם, אני לא יודע את הפרטים, אבל שחשבו שיכול להיות שהוא המשיח. הוא אמר על עצמו שהוא המשיח. סכנה מאוד גדולה. משיחיות שקר היא סכנה מאוד גדולה. לא רק בבחינה פסיכולוגית, כי אחר כך אנשים יתאכזבו, אכזבה, יעזבו את היהדות, לא רק בבחינה פסיכולוגית, אלא גם מבחינה פוליטית. כי הגויים, אצלנו משיח הוא דמות פוליטית. זה לא אפיפיור. גם אפיפיור היה דמות פוליטית הרבה מאוד שנים, אבל לא אחד, לא הרב, זה לא רב ראשי, המשיח. זה דמות, המלך משיח. מלך. זה שלטון. עובדה, הרבה יותר מאוחר, כשהיה שבתאי צבי, אז הסולטן הטורקי הרגיש מאוים. מאוים, אז הוא עשה מה שהוא עשה. מה שנקרא, הציע לו הצעה שאי אפשר לסרב לו. כן? אז עוד בארץ כל כך עוינת, היה שמה, בתימן גם אז היו החוטים. כן? לכן זה רלוונטי, כן, בני דודים של דאש, כן, הם היו מאוד... כן, הם היו מאוד... היהודים על תימן חיו על הקסקס. על הקסקס מבחינת הלגיטימיות שלהם בעיני השלטון. כן, יותר מסוכן מאשר בשאל שאר מקומות, גם בארצות ערב וגם באירופה, ואם אם, אם להם יתגלה שעל היהודים יש להם אספירציות פוליטיות וכאילו... משיח, זה יכול להיגמר באסון. אז הוא קודם כל פוסק להם שהוא לא משיח, אומר להם גם מה לעשות איתו, מה לעשות איתו, להוביל אותו בשלשלאות ברחוב הראשי של העיר, הלוך וחזור, לא להרוג אותו, שכולם ידעו שהם מבזים אותו, מהר מהר לעשות את זה, שכולם ידעו שהקהילה לא מתחשבת בו, אבל חלק מהאיגרת נוגעת לענייננו, הרמב״ם מתאר את כיצד צמחה התנגדות של אומות העולם לעם ישראל, וזה כמובן קשור למתן תורה, שקראנו עליו בשבוע שעבר. נקרא את זה בפנים. אולי אני אגיד עוד מילה, בעצם מהדהדים כאן בעיניו של, קראתי באחד הפירושים בבית הכנסת בשבת שעברה, קראתי, הוא הביא את המדרש המפורסם, הלא כל כך סימפטי, שסיני, סיני מלשון שנאה. סיני מלשון שנאה. מי אומר דברים כאלה? כאילו זה מאוד, זה שוב החריקה הזאת שדיברתי עליה. אומות העולם שונאים אותנו בגלל זה. שונות אותנו בגלל זה. אם אני הייתי אומות העולם, מישהו היה אומר שהוא נבחר וקיבל את התורה ואני לא כל כך, אז לך תדע, גם לא הייתי מסמפת אותו במבט ראשון. כלומר, יש בזה משהו שאפילו מובן קצת. אומות העולם... כן, נכון. על כל פעם נקרא את זה אצל הרמב״ם, איך הוא מתאר את זה, באותה איגרת תימן, מתאר להם מהלך היסטורי. ומפני שייחד, אני במקור מספר 2, ומפני שייחד הבורא במצוותיו וחוקותיו, והתבארה מעלתו על זולתנו בכללותיו ומשפטיו, שהוא נתן לנו, שנאמר, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, כלומר התורה שהוא נתן לנו, בגלל זה התורה בסיני, אמרתי סיני שנאה, קינאו עובדי עבודה זרה כולם על דתנו קינה גדולה. ואין לך זמן מאז שניתנה לנו תורה זו, סיני, שנאה, עד זמננו זה, שכל מלך עובד עבודה זרה, גובר או מכריח או מתגבר או אונס, שאין תחילת כוונתו, כלומר מלך דיקטטור כזה, כל המלכים הם דיקטטורים בצורה זו או אחרת, זה הביטויים האלה, גובר או מכריח ומתגבר או אונס, שאין תחילת כוונתו ודעתו לסתור תורתנו, ולהפוך דתנו באונס, בניצחון ובחרב, כמו עמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכדנצר וטיטוס ואדריאנוס, הרמב״ם כאן טוען שעיקר כוונתם, שזה כשלעצמו מעניין, כי אדריאנוס הייתי חושב שהוא רוצה לכבוש ארצות, כן? אבל הרמב״ם כאן טוען טענה שעיקר כוונתם זה להרוס את היהודים פיזית, והרבה כיוצא בהם. זוהי הדרך האחת משתי הדרכים שהתכוונו בו לנצח את הרצון האלוקי. אבל הדרך השנייה, הם מחודדים משאר מלכויות וחכמים מיתר הלשונות, היותר מתוחכמים, הם לא רוצים להרוס את היהודים, הם רוצים מה? להרוס את היהדות. ומגמתם, סליחה, בכל זה, להפר התורה ולמחות עקבותיה בחיבוריהם, כמו שהתכוונו האנסים במלחמותיהם, כלומר מה שרצו אותם המתגברים והמלאכים בכוח, הם עושים את החבולות בתיאולוגיה חדשה, בתפיסות חדשות, כן? וזה לא יצלח ולא זה. עכשיו הוא מדבר על המגמה השנייה, למעשה על הנוצרים המוסלמים, שכולם שייכים לאותם המתוחכמים, שמנסים להרוס את היהדות על ידי סתירתה, שמעמידים חזון חדש. דרך אגב, אני חושב שזה מפורסם, זה שמעתי, אני כבר לא זוכר בשמי, לגבי השתי התנגדויות לעם ישראל, אחת שמנסה לפתור את העניין בצורה פיזית, וההתנגדות השנייה שמנסה לפתור את העניין על ידי הריסת היהדות. היהודים שימשיכו לתיאטראות, שיהיו בתרבות איתנו, ימשיכו, אבל לא בתור, לא כשומרי יהדות. אז ששתי המגמות האלה, זה למעשה עומד בבסיס חנוכה ופורים. זה בדיוק זה, נכון? כלומר, הרי כתבו חזל שבטלה מגילת תענית. הייתה פה מגילה כזאת, אפילו יותר ראשונה מהמשנה, זה לא מסכת תענית, מגילת תענית, בו היו כתובים תאריכים מתי אסור להתענות. היו שם המון תאריכים מתי שיהודים ניצלו פה, ניצלו שם, יש לנו היסטוריה ארוכה, ניצלנו פה ושם מדברים, כן? אז המון תאריכים, כל זה בטל, והשאירו חכמים ברוח קודשם, השאירו שניים מתוך שלל התאריכים שהיו שם, ואחד, חנוכה ופורים. פורים זה להשמיד, לעבוד, עוד מעט, כן? להשמיד, להרוג, לאבד, כן? זה הפיזי, וחנוכה זה האור, זה הניסיון של היוונים להשתלט לנו על התפיסת העולם. אז כן, אז הוא הולך עכשיו לגבי ההשתלטות השנייה, מציין את הנצרות ואת האסלאם, בתור נציגים של השיטה היותר מתוחכמת. ותחילת מי שמצא זה הדעת היה ישוע הנוצרי, שחיק עצמות, אני לא יודע מאיפה זה בא הביטוי הזה, זה מופיע בכמה מקומות, והוא מישראל בכלל. שאף על פי שהיה אביו גוי ואימו ישראלית, אביו על פי הרמב״ם היה, אימו סתם סיפרה סיפורים של רוח הקודש כמובן, כן? אז אביו היה חייל רומאי. העיקר בידינו גוי ועבד, הבעל עבד, צריך להיות גוי או עבד, כן? הבעל בת ישראל, הבעלת כשר. ואומנם נקראו ממזר להפליג בחרפתו, אבל הוא לא באמת ממזר מבחינה הלכתית. הישראל, אמא שלו הייתה ישראל יהודיה. והוא הביא לחשוב שהוא שליח מאת השם לבאר ספקות התורה, ושהוא המשיח המיועד לנו על ידי כל נביא, ופירש את הרוע פירוש הנביא לביטול כל התורה, במקום לפרש אותה, הוא ביטל אותה. עכשיו, מבחינה היסטורית, הייתי אומר שאנחנו יודעים היום שמי שבאמת יסד את הנצרות זה פאולוס. אנחנו לא יודעים בדיוק מה ישו רצה. אבל כאן רמב"ם מייחס את זה לישו וזה בסדר. פירש מביא לביטול כל התורה וכל מצוותיה, והתיר את עזרותיה, את המצוות לא תעשה, וזו הייתה כוונתו. והרגישו חכמים זל לכוונתו קודם שהתחזק, פרסומו באומה, ועשו בו הראוי לו. הרמב״ם לא מתנצל כאן, אתם יודעים, האשכנזים המסכנים, מסכנים אובייקטיבית, שחיו בארצות הנצרות, הם הוציאו את נשמתם כדי להוכיח לנוצרים שזה באמת לא אנחנו, זה הרומאים. כן? זה גם היה כתוב בברית החדשה שזה הרומאים. עכשיו, ברור שהיהודים לא התאבלו על, הם הביאו אותו לרומאים. כן? אבל מי שבאמת הרג אותו זה לא אנחנו, זה הרומאים, וכסנהדרין כבר לא הייתה קיימת, וכל מיני תירוש, שזה לא נכון, כן, כן הייתה קיימת, אבל לכל פעמים, חכמים אשכנזים, אני לא יודע אם באותה תקופה, כי אבל בוודאי בתקופות אחרי רמב״ם עשו שמיניות באוויר כדי להדוף את הטענה הזאת שאנחנו הרגנו את ישו, כן? הרמב״ם לא, הוא כותב את זה במקום אחרי יודעות ומפורש, סנהדרין הרגע אותו, כן. ובכל זה, והגיע לו, אז זאת אומרת, נביא שקר. בכל זה כבר ניבא דניאל ואמר בסוף שסופו להיכשל אותו נביא שקר, שנאמר, ובני פרצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. ואחר כך עמד אחריו משוגע, זה הביטוי הקבוע של הרמב״ם, איך הוא לא פחד אני לא יודע, כי את האיגרות שלו הוא כתב בערבית, כן? אז רק באיגרות על זה מופיע, הביטוי הזה למוחמד, המשוגע. והמשוגע אמר, לא יודע איך הוא לא פחד, ואחר כך עמד אחר משוגע, ונהג כמנהגו, כלומר לשנות דתנו, הועיל ופתח בו הפתח, ישו פתח את האפשרות הזאת, הוא ראה איך עושים את זה. והוסיף עם כל, עם כל זה, תראו את החדות של הרמב״ם, איך הוא מבין, והוסיף עם כל זה כוונה אחרת, שרדף אחר מלכות וביקש שישתעבדו בו, ישתעבדו לו. כלומר, מוחמד היה שונה מישו. ישו, יש איזשהו פסוק בפורה שאומר, מה של אלוקים לאלוקים ומה של המלך למלך. כן? כלומר, ישו אמר, אני בא בשום הרוחניות, לא רוצה לשלטון ארצי. אז ברור שהכנסייה כנראה מאוד קשה לסרב, אם יש לך אפשרו לתפוס כוח. אז הכנסייה במשך הדורות לקחה גם שלטון. אבל יש בה, בעיקרון יש בנצחות איזשהו עיקרון של, של, של הפרדת דת ומדינה. יש להם את זה. יש להם את זה. כלומר, כי ישו באמת בא רק בשביל, הם לא השתמשו בזה כל כך הרבה, כי שוב, ברגע שנותנים לך שלטון, אתה לוקח. אתה לא אגיד, לא, ככה זה טבע האדם. אבל, אבל בעיקרון יש להם איזשהו אמירה של ישו, שהממה של מלך למלך, משהו, אני בא בשם אלוקים, והוא לא שאף כאילו לשלטון ארצי. מוחמד כן, ועוד איך, ועוד איך. הוא לא, מבחינה זו היהדות דומה לו, המלך המשיח אצלנו הוא גם כן מלך. יש כאן איזשהו דמיון. על כל פנים כך הוא מתאר את ההיווצרות של שתי הדתות האלה, מתוך קנאה, הם מרגישים שיש כאן משהו שאין להם, והם גם רוצים. והם גם רוצים. ואז שונאים אותנו, האביוולנטיות הזאת, שהיא מולידה את השנאה הכי מסוכנת, כן? מצד אחד שונאים אותנו, מצד שני לוקחים מאיתנו את העקרונות, אז לוקחים וגם מתנגדים. אבל על כל פנים, השיטה שלהם זה לבטל את הדת שלנו ולהעמיד חזון אחר. והנה, הוא מתקדם, או אני מתקדם למעשה, כי זה ככה, אני בניתי את זה, אבל אחרי התיאור ההיסטורי, אנחנו נראה הערכה ושוב מפוקחת, לא נעלבת, יש לנו עקרונות ביהדות, אנחנו מסתכלים על דתות אחרות במבט מסוים, יש דברים שאולי אפשר לתת להם לגיטימציה, יש דברים שלא, בלי קשר שרוטפים אותנו, לא רוטפים אותנו, אנחנו מספיק מעל זה כדי שיהיה לנו גם מבט כזה. רמב״ם, לא אנחנו, הרמב״ם. והרמב״ם נרדף אישית. זה פשוט לא יתואר. בתחילת ימיו הוא בילה משפחתו, אביו, ביחד איתו ועם האח שלו דוד, והם בילו 18 שנה על הגלגלים, בבריחה מתמדת, מעל מבחידון. על מבחידון, כן, כן. הם ברחו מהם וחיפשו מסתור ולא יודעים איך, כן. בקיצור, יש ציפורים שלמים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הם הצליחו לשרוד בעולם מוסלמי מאוד עוין. אז הנה, אבל למרות... שאלה נהדרת, כי משפחתו של הרמב״ם ברחה מקורדובה. ועוד אנשים ברחו מקורדובה, שמעת על אבן תיבון? משפחת אבן תיבון גם מקורדובה. רק הם עשו כאילו, אני לא אגיד בשכל, אני לא הולך להגיד על הרבי מימון שעשה, לא בשכל, הסתכלו, הרמב״ם אומר שבזמנו, הרמב״ם אומר, שלא קם לנו עם ששונא אותנו יותר מהמוסלמים. זה אומר על מלחידון. זה אומר עליהם. כלומר, הנוצרים היו באותה תקופה טיפ-טיפה יותר טובים. בדרך כלל לא, באותה תקופה כן, ומשפחת אבן תיבון מקורדובה הם מושכנים שם. בורחת לאן? צפונה. לארצות הנצחות, לדרום צרפת. והרמב״ם, משפחתו של הרמב״ם, מסיבות שאנחנו לא יודעים אותן, בורחת לתוך כבשן האש, לתוך תוכי של המבחידון. בסוף ימיו, אני לא אתן כאן את הביוגרפיה של הרמב״ם, בסוף ימיו הוא היה במצרים, ושם היה שלטון מוסלמי יותר מתון. יותר מתון. אבל את ה-18 שנה רוב בי, הם מרוקו, הם היו בפס, שלטון של העלמי והחידום גם כן, הם צריכים להסתתר שם. אנחנו לא יודעים בדיוק, זו תקופה שלא כל כך ידועה של הרמב״ם. אנחנו כן יודעים שכבר הוא עלה לגדולה, הוא עלה על אביו, בחיי אביו, פונים אליו, כותבים לו, רוצים לדעת את דעתו בגיל 28. עדיין לא הגיע למצרים. תופעה באמת ייחודית. לא בכדי אומרים במשה את משה, לא קם כמשה, אין לנו עוד אישיות כזאת בין הראשונים. אולי בכלל, ממשה עד משה, זה... על מי? כן. על כל פנים, כאן הערכה תיאולוגית של הנצרות. נראה אותה במקורות 3 ו-4. ב-4 זה מאוד קצר, נתחיל עם 3. אף ישוע הנוצרי, שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר, חוזר על הפסוק, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו, כי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל, ומושיעם, ומקבץ נתחיהם, ומחזק מצוותן, וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שריתם, ולהשפילם, ולהחליף את התורה בתורה אחרת, ולהטעות רוב העולם לאבות אלוהם מבלדי השם. כאן בתוך הסיפה אנחנו כבר רואים שהוא מפרש את מבחינת הרמב״ם, יש לזה השלכות, הנצחות היא עבודה זרה בגלל השילוש. בגלל השילוש. עכשיו, זה דרך אגב איזשהו נימוק שגם הנוצרים היו צריכים להתמודד איתם, כי מבחינת הנצחות המשיח הוא זה ש... המשיח הוא... ישו משיח, הוא יותר ממשיח, תפיסתם, כי הוא גם זהה עם האלוקות, זה בדיוק העבודה זרה של הנצרות, אבל הוא היה אמור להביא את הגאולה, נכון? אז נעזוב הגאולה לעם ישראל, בוא נגיד ש... אבל גם לאנושות, לא יישא עם אל עם חרב, כי תתו את חבותם לעתים, זה עם אותה משיח, זה הרי לא קרה. זה, 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 זה בעיה גם לפי הנצרות עצמה, כלומר הנצרות במאות הראשונות של הספירה הם ציפו שזה יקרה, זה לא קרה. מה הם ציו אז? מה הם ציו? מה הם ציו אז? מי יודע? מועד ב', הביאה השנייה, הוא יבוא עוד פעם. זה היה מועד א', ומועד ב' הוא יבוא עוד פעם. ואז זה אולטימטיבי, כלומר, הם גם היו צריכים להסביר לשיטתם, נעזוב שלשיטתנו צריך לגאול את ישראל, וישראל צריך לחזור לארצו, ובוא נגיד שהם לא שם, אבל שמשיח הוא מושיע את העולם וזה לא קרה, והיו מלחמות עקובות מדם, ושום חרבותיהם לעתים לא התהפכו, וזה הם היו צריכים גם להסביר. כלומר, יש כאן קושיה על הנצרות עצמה, ואני רק כבדרך אגב אמרתי איך הם פתרו את זה מבחינה תיאולוגית. הם הציעו את הביאה השנייה. והנה, כאן הוא אומר את זה באיגרת, במשנה תורה בצורה מפורשת, הלכות עבודה זרה. הנוצרים עובדי עבודה זרה הם, ויום ראשון הוא יום עידן. זה כמובן... הפוסקים האשכנזים שוב עשו מאמצים מאוד גדולים כדי איכשהו לצאת מזה, לא בגלל שהם כל כך אהדו את הנוצרים, אלא בגלל שיהודים התפרנסו ממסחר ובשבת הם לא יכולים לעבוד. אם יום ראשון, יום עידם, אז 3 ימים לפני כן אסור לסחור איתם, בלתי אפשרי מבחינה כלכלית, אז הומצו כל מיני פטנטים, מעשה ידיהם בידיהם, מעשה אבותיהם בידיהם, שהם כבר לא כאלה אדוקים, הם עושים את זה מכוח האינרציה, זה הפטנט אחד, אני רק מזכיר את זה. וזה לא נקרא ממש עבודה זרה, ככה בספורטיביות, כן. או פטנט אחרי שזה שיתוף, זה גם פטנט לפי מה שאני בדקתי, זה אחרי התלמוד. כלומר, שיש שיתוף זה לא כזה, אם כי אולי, אני לא רוצה, אני לא בדקתי את זה, כל פעם, שיתוף של גם אלוקים וגם כוח אחר, זה לא אסור, אין בזה איסור לגויים. היהודי אסור לו לעשות שיתוף, אבל לגויים זה לא כזה שיתוף, זה לא ממש עבודה זרה. הם עשו כל מיני פטנטים כדי לצאת מהדבר הזה, שיום הראשון יהיה לו יום עידן. אז אנחנו יכולים, חצי שבוע אנחנו מושבתים, לא יכולים לעשות את המסחר, שום דבר. רמב״ם חי בעולם המוסלמי, הוא יכול לדבר דברים לאשורם לומר אותם, ולא צריך אולי כל כך להתחשב, אז זה מה שהוא כותב. מה לגבי האסלאם? אלה דברים מפורסמים, שאחרי הרמב״ם זה פחות או יותר נהיה מוסכמה, הלכתית, זה מקור מספר 5, לגבי אסלאם עכשיו אני עובר, למרות שלא כולם הלכו בעקבותיו, אבל רוב הפוסקים הולכים בעקבותיו, מה שאני בדקתי. הוא אומר ככה, אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל, וכבר נחתה מפיהם ומליבם עבודה זרה. והם מייחדים לאל יתעלה ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי, תעודת כשרות מבדץ. נותן כאן מבחינת התואר המונותאיזם, נקרא לזה ככה. בדיוק. לא רוצים להזכיר כאן דברים אחרים. כן. ולא מפני שמשק... עכשיו היה... אני גם שאלתי כמה מלומדים, אקדמיים, למה הכוונה כאן? ולא ידעו להגיד לי, ולא מפני שהם משקרים עלינו, לגבינו, מחזבים, אומרים שקרים עלינו, ואומרים שאנו אומרים שיש לאל יתעלה בן. אבל זה הנוצרים, לא? אז אני לא יודע, כנראה היה גם באסלאם איזושהי אמירה, שאנחנו כבר לא יודעים אותה, בתקופתו של רמב"ם שאמרו, המוסלמים אמרו על היהודים שהם גם אומרים ככה, לא יודע, אבל הכל פעמים לא בגלל, נעזוב את התוכן של הדברים, כאן רואים את היושרה, לא בגלל שמשקרים עלינו, נשקר כן אנחנו עליהם, אנחנו דוברי אמת, זה מה שהוא אומר, ונאמר שהם עובדי עבודה זרה, כן, הם מעליבים אותנו, הם מעליבים אותך, זה לא, הם לא. עובדי עבודה זרה, זה לא הבעיה שלהם. יש להם בעיות אחרות, אבל זו לא הבעיה שלהם. התורה העידה עליהם, אשר פיהם דבר שב, וימינם ימין שקר. דיבר שב, סליחה. אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. והיא העידה עלינו, שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזב, ולא ימצא בפיהם לשון תרמית, כלומר, אני אדבר עליהם אמת. סליחה, כן. אז תכף אני אקח את זה. כללו של דבר, ליבם של הישמעאלים מסור לשמיים, נותן להם תעודת כשרות מבחינה מונותאיסטית. עכשיו שמעתי לפני כמה ימים את הרב אריאל, יעקב אריאל אומר שזה אללה שלהם, זה לא... זה לא שלנו. ויש כאלה שהולכים בכיוון הזה, זה לא... כובן הזה שזה לא, לא, אנחנו לא מקבלים אותם כמונותאיזם, כי הם עובדים איזשהו משהו שזה לא יכול להיות אלוקים. אז זה נכון שעבודה זרה בדרך כלל, יש לך הגדרה מאוד ברורה, זה ריבוי אלים. כל עוד אין ריבוי אלים, יש רק אחד, זה לא עבודה זרה. על פניו, אז אללה חייב להיות, כאילו יש רק אחד, אז קוראים לו אללה, קוראים לו גוד, קוראים לו, לא משנה איך, אותו אחד שאנחנו קוראים השם, כן? אבל זה מה שהרמב״ם אומר. היות והוא אחד, אז זה חייב להיות אותו אחד. אז יש להם תפיסה שונה שלו, בתפיסת, איזה תפיסה יש להם בזה הם לא צודקים, אבל בעצם המונותאיזם הם צודקים, ויש חלקו על זה, בגלל אופיו של אותו אללה. כפי שאנחנו רואים אותו, כן? זה לא איזושהי תאונה מה שקרה כאן, זה משהו שמאפיין אותם במשך ההיסטוריה. זה... אנחנו זכינו לחיות בתקופה שזה קיצוני במיוחד, באמת. זה קיצוני במיוחד, באמת, בתקופתנו. אבל זה תמיד היה שם. היה אחד הוגה, יהודי גרמני, חוזר בתשובה. מאוד פופולרי באורתודוקסיה, בגלל זה הוא חוזר בתשובה ו... קראו לו פרנץ רוזנצוויג. אני מניח שלא קראתם את הספר שלו, מהסיבה הפשוטה שהיה לו ביש מזל לאותו פרנץ רוזנצוויג. תכף אני אגיד למה אני מזכיר אותו, אני אומר את זה עכשיו בסוגריים, לפני שנמשיך. הביש מזל שלו היה, שתרגמו את הספר שלו, שנכתב במקור בגרמנית, תרגמו אותו לעברית בצורה לא טובה. הוא בלתי קרי. הלך הספר, כן? הלך הספר, אף אחד לא... אתה רוצה לקרוא בעברית, גרמנית, כן, אין כאן מישהי. אז הרגו את ההגות שלו, הספר שלו נקרא כוכב הגאולה. אבל יש דבר כזה, אתה יכול להרוק ספר עם תרגום לא טוב. כשאתה רואה, כן. אז אותו פרנץ רוזנצוויג היה לו מבט חד מאוד, בגלל שהוא בא מבחוץ. כן, כלומר, אתה רואה את כל היער, ואתה... אתה רואה פתאום תופעות שמי שנולד בפנים לא רואה אותם, אז יש לו איזושהי אמירה על האסלאם, הוא כותב הרבה על הנצרות, הרבה על היהדות, על הקרבה ביניהם, ואני הייתי מצפה, הוא ידבר קצת גם על האסלאם קצת, זה הכל יכלול את ה... הוא, יש לו השקפה כלל עולמית כזאת, הוא, אסלאם הוא דת גדולה, הוא אומר רק משפט אחד על האסלאם. האסלאם הוא אכזרי. הוא גומר את האסלאם במשפט אחד. האסלאם הוא אכזרי. כן? עם אכזרים אנחנו לא... לא מעניין אותי, כן? מדהים איך לפעמים משפט אחד כזה פתאום מבהיר לך את הכל. אני חושב שזה עומד מול עיני אלה הפסיקה של הרמב"ם. למה אני אומר שהיא התקבלה? כי אנחנו מתפללים במערת המכפלה. עכשיו, מערת המכפלה היא מסגד. מסגד. אם הנוצרים היו מאמינים שמעדים שם כנסייה, אז היה לנו בעיה. הייתה לנו בעיה, לא היינו יכולים להיכנס לשם, אנחנו נכנסים לשם, זה מסגד. נכון, אבל עכשיו זה מסגד. אני שואל אותך שאלה, אם הייתה שם כנסייה, גם היית אומר לפני זה היה שם קבר, כנסייה לא נכנסים. אז כן, אז בגלל שזה מסגד, אז זה לא אתר של עבודה זרה, אנחנו יכולים להתפלל שם. אז קיבלו את הפסיקה של הרמב"ם בסופו של דבר התקבלה, אבל יש על זה איזשהו, יש על זה אי אלו ערעורים. ואחרי שדיברנו על מעמד הערכה תיאולוגית של הנצרות ושל האסלאם, אני רוצה לעבור לקטע פחות מפורסם, שוב באיגרת, במסגרת השאלות ותשובות לחכמי צור, והוא כותב דברים מאוד אקטואליים לדעתי. נקרא את זה ותוך כדי אני גם קצת אסביר. ומותר ללמד המצוות לנוצרים ולמושכם אל הדת. אני עכשיו לא נכנס לכל הסיפור עד כמה מותר ללמד תורה שבעל פה, ויש מחלוקת בעניין הזה, מה כן מותר ללמד, מה לא מותר ללמד. אנחנו יודעים שתורה שבעל פה על פניו אסור ללמד גויים, אז אני לא נכנס למה הוא בדיוק מתכוון כאן, לאלו מצוות, אבל מותר ללמד אותם בעיקרון את הדת היהודית ולמושכם אל הדת, אל היהדות. אין איסור בזה, ואין מותר דבר מזה כלפי ישמעאלים. אל תדבר איתם. הפוך יוצא עכשיו. הפוך. נכון? ראינו קודם הערכה גדולה לאסלאם, מבחינה תיאולוגית, נצרות עבודה זרה. עכשיו יוצא הפוך. תראו מה הוא כותב. לפי שכבר ידעתם אמונתם, שתורה זו אינה מן השמיים. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. את ה... תפיסת הנצרות כלפי היהדות אפשר לאפיין במילה אחת, תחליף, החליפו. החלפה מאוד מסוימת, כי היהדות או הברית התנך הוא עדיין קדוש אצלם. הוא עדיין קדוש אצלם. אבל יש לנו משהו עוד יותר מתקדם. הברית החדשה, עובדה שהם כללו את זה, נסתם עושה להמחזה, כן? כללו את זה בביבליה שלהם. אתם יודעים שהתנך שלנו, ברית הישנה, הוא הספר הכי מודפס בעולם, הכי מתורגם ומודפס בעולם. כן? בזכות מי? בזכות... אנחנו לא עשינו כלום. ישבנו ככה, אנחנו צריכים תרגמו לנו את לאינדונזית, לפיליפינית, למה לא. התנך, לכן כל העולם מכיר את מה? The Jordan River. אפשר לחשוב, כאילו, מיסיסיפי, או כאילו, כולם מאוד מוכר, כן? או, כולם מכירים את הדברים הקטנים יחסית שיש לנו כאן בארץ, כי זה בתורגם לכל השפות, בזכות הנוצרים. התנך שלנו הוא קדוש אצלם, עשרת הדברים הוא קדושות אצלם, the Ten Commandments, זה קדוש. אלוקים אמר אותם. נכון שאחר כך בא פאולוס ומסביר למה זה הוחלף. למה זה הוחלף? אבל זה אלוקים אמר את זה, הם לא אומרים שלא. עשרת הדיברות אלוקים, אם אלוקים אמר אותם, אז זה קדוש. למי לעם ישראל. אז זה איזשהו בסיס, תכף תראו לאן זה הולך. זה הנצרות, שיש להם הקדושה, תנ"ך הוא קדוש. יש נוצרים בארצות הברית שמתמחים בעיקר בברית הישנה. זה הנושא שלהם. יש שם גם יותר טקסטים. כמה אפשר להתמקד בברית החדשה? זה טקסט מאוד דק. כן? יש שם אינסוף, זה מקבלים עיקר השראתם, כל התומכי, איך קוראים להם? אבנגליסטים כאלה. הם קוראים הרבה ברית ישנה. הם יודעים אותה יותר טוב מאיתנו, כי אנחנו כל הזמן בגמרא. הם שם, בברית הישנה. תרגומים, כן? אז הנצרות זה תחליף. האסלאם, בטח אתה מכיר את הביטוי, תחריף. תחריף. כן. מה זה תחריף? כן. אתה מסוריה, אני זוכר נכון? חלה, 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 שתודה. כן, מסוריה. תחריף. כן? זיוף. זיוף. היהודים זייפו. אני אביא לכם דוגמה. הנוצרים, זה קורה תמיד, לפעמים בחוץ לארץ, בבתי מלון, במגירה ליד המיטה, יש לך ברית החדשה. ברית החדשה. אני תמיד שם אותה בעונש באיזשהו מקום, בשירותים, ואחר כך אני מחזיר אותה, שלא, כן, אבל לא רוצה ברית החדשה ליד המיטה. אבל יש שם במגירה ליד המיטה, באירופה, ברית החדשה. מה? טוב, על הקיר זה קצת יותר בעיה, אם יש לך שם, כן, אבל במגירה אתה יכול לשים בצד. וכשאתה מסתכל בה, אז רק מלמעלה, כי אסור לקרוא כמובן, אז אתה רואה למטה, ברית החדשה זה למטה יש פוטנוט. פוטנוט, הערות שוליים, מה כתוב בהם? ראה ישעיהו, בברית החדשה, ראה ירמיהו, ראה דברי הימים. הם כל הזמן מחפשים את הקשר הזה. הם צריכים להוכיח שהייתה נבואה שהובילה לקראת ישו. זה כבר הוא מנובא בנביאים שלנו. הם כל הזמן צריכים להוכיח את זה. אחד הפסוקים המפורסמים, עכשיו לא הכנתי לי את זה, זה פסוק בישעיהו, שכתוב, ועל מה הרתה וילדה, או משהו כזה. כן? הנה, בדיוק, על מה הרב הראה, כן, ויולד בן, והם תרגמו על מה כבתולה. הגענו, הגענו. זה שימש להם כהוכחה אולטימטיבית, שכבר בישעיהו יש לנו ניבוי על אותו האיש. נהדר. עכשיו, באו היהודים בעידן המודרני, זה לקח קצת זמן, ואמרו לנוצרים ככה, תראו, יש לנו מילה לבטולה. בטולה. לא כתוב בטולה. כתוב על מה. עכשיו, על מה יכול, על מה היא אישה צעירה? כן? יכול, או שכן בטולה, או שלא בטולה. יכול להיות, אבל יכול להיות גם שלא. כן? אם ישעיהו רוצה לכתוב בטולה, המילה בטולה קיימת. הוא היה כותב בטולה. מה עשו הנוצרים? שינו את התרגום. הם קיבלו את זה. הם מחויבים לזה. כאב להם, כאב להם, ללא ספק, אבל בסופו של דבר שינו את התרגום. הם הבינו שהם לא יכולים לתרגם ככה, הם לא כתוב. כי זה כתבי קודש מבחינתם. כלומר, הם מכבדים את התנך. יש לנו בסיס משותף. יש לנו בסיס משותף. מוסלמים, ברגע שיש סתירה בין תורה לבין קוראן, תורה היא, תורה ותנך זה לא כתבי קודש. זה, יש שם דברים, חלק כן, חלק לא. וברגע שיש סתירה בין קוראן לבין התנך, תגיד, היהודים זייפו. אין להם שום, תחריף. כן, היהודים זייפו את זה. ולכן, אין עם מי לדבר. אין בסיס משותף. זה פטנט נהדר שפותר את כל הבעיות. באמירה אחת, ברגע שיש סתירה, היהודים זיפו את זה. לנו יש המסורת הנכונה שהגיעה אל מוחמד בדרך לא דרך, ישר מאלוקים. הוא סיפר לו על תיבת נוח ועל כל הזה. אלוקים סיפר לו, לא היהודים. כן, הרי זה הנרטיב שלהם. אמרתי בהתחלה שאני עוד אפרט על זה, אז הנרטיב שלהם זה לא נרטיב המדעי שאנחנו אומרים היום, ואנחנו מאמינים שמוחמד לקח מהיהודים. אלא הוא קיבל את זה ישר מן השמיים. ואז איפה יש סתירות? ברור שיש סתירות, כי היהודים זייפו את הדברים של בתנ"ך. סליחה?
זה מה שהם עשו.
ברור. עקדת יצחק. אבל זה לא נמצא בקוראן עצמו, זה נמצא באחד החדיתים. שם זה נמצא, שעקדת יצחק היא עקדת ישמעאל. נקרא את זה, סליחה? כן. אז נקרא את זה בפנים. ומותר, בגלל זה עוד פעם אני חוזר על הדברים, ועכשיו למעשה נוכל לקרוא את כל הפסקה. ומותר ללמד המצוות לנוצרים, ולמושכם אל הדת, יש לי עוד 5 דקות, נכון? כמה? נגמר? אוקיי, אז יש לי 12:30, או אין לי? ומותר ללמד מצוות לנוצרים ולמושכם אל הדת, ואין מותר דבר מזה לישמעאל, לפי שכבר ידעתם אמונתם שתורה זו אינה מן השמיים. וכאשר ילמדו דבר מכתוביה של התורה שלנו, שימצאו סותר למה שבדו מליבם הם, אותו משוגע שדיברנו עליו, כן? לפי מה שאירע אצלם מבלבול הידיעות וערבוב העניינים, לא יהיה זה שום הוכחה אצלם על הפסד מה שבידיהם, על הפחיתות שבידיהם, אלא יפרשו לפי הקדמותיהם, זה דעותיהם הקדומות, כן? לפי דעותיהם הקדומות הנפסדות, ויתחילו להשיב עלינו לפי טענתם, ויתאו כל פטי, כל מיני, ימשכו אליהם כל מיני אנשים שלא מספיק מלומדים אצלנו, ויהיה זה מכשול לישראל, שאסורים ביניהם בעוונותם, אנחנו תחת שלטונם, קל להם למשוך אנשים חלשים. מה גם שהם שולטים. אבל הערלים, הנוצרים, הם יאמינו בנוסח התורה שהוא זה בעינו. אלא שיגלו פנים בביאור נפסד. פרשים את זה אחרת. אבל, ויפרשו בפירושים המפוקססים שלהם. ואם יודעו מה הפירוש הנכון, אתה בא אליו עם על מה, לא בתולה, על מה, כן? אפשר שיחזרו בהם. ואם לא יחזרו, כאשר וחזרתם נרצית, הרי רוצים את זה, לא יתחדש, לא יתחדש לנו מזה מכשול. לא, מקסימום נצליח, ומקסימום אולי לא נצליח, אבל לא יהיה בזה נזק. כן? ולא ימצאו בכתביהם חילוף מה שבכתבינו, כי זה למעשה אותם הכתבים בברית הישנה. ואני תמיד בזה אני מסיים, אני לא קורא את על ימות המשיח, שהוא, אני חושב שהדברים גם מוכרים דיים. אני רק אומר בקצרה שבמקום מספר 7 כתוב שבסופו של דבר, עם כל הסבל שהם גרמו לנו, בסופו של דבר שתי הדתות האלה מכינים את השטח למשיח צדקנו. גם רבי יהודה הלוי אומר את זה לפני הרמב״ם, לפני הרמב״ם אומר את זה, עם כל הרדיפות שסבלנו מהם. אבל דבר אחד אני רוצה, ובזה אני מסיים את מקום מספר 6, אני רואה את זה גם, האמת היא שיש לי לפעמים גם תלמידים מוסלמים בקורסים שלי, שזה קושי מסוים, כשאני מלמד את הרב קוק למשל, רק שתבינו, אני צריך לפעמים להתמודד, אבל גם רמב״ם, אני לא חושב שאני, לא יודע איך אני, יש שם כמה תלמידים מוסלמים, לא יודע, צריך לחשוב אני איך עושה את זה, אבל על כל פנים, אין לי מי לדבר, זה מה שהרמב״ם אומר, עם הנוצרים יש עם מי לדבר. אז זה היה על בסיס התנ"ך, היום זה אולי כבר בסיס אחר, אבל יש עם מי לדבר. יש להם איזושהי חשיבה כזאת שאת אחר יכול לדבר אליה. נכון שיש שם הרבה אנטישמיות, אבל בבסיס יש עם מי לדבר. אצל המוסלמים אין עם מי לדבר. כל הדיבורים וכל הנימוקים שלך, אין עם מי לדבר. ככה זה היה אז, בגלל שאין לנו בסיס משותף, וכך זה גם היום, אני רואה את זה ממש בעין, מה שנקרא, אז שנזכה באמת לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ותודה. תודה רבה.